יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב.
אז ברוכים הבאים לפרק מספר 16 של פודקאסט בואו נדבר דוגרי, הפודקאסט שבו אני ויון מדברים.
דוגרי, לכל מי שעכשיו מגיע לפודקאסט, ירי מנהים אדומות, לא יודע אם גם אני, לא ישנו, עדיין לא שתינו. מי שרוצה לראות מה קרה, שילך לה לפני הפרק.
היה מצחיק.
היה מצחיק.
היה מוזר.
היה טוב.
אבל כן, לכו תראו.
אדיר.
זה ביוטיוב, זה ביוטיוב.
והיום יש לנו את בירת גוסטר אנפילטר, זה מבשלה קטנה וחדשה, ישראלית אסלית, שפתחה לאחרונה קיצר.
כן.
חברים כבר מכירים את זה.
לא היה לי זמן, מודה, וזה מה שהיה בלי במקרר, גולדסטאר. אז נשתה היום גולדסטאר.
זה לחשב ישראלי.
כן, זאת הבירת חירום שלנו. כן.
וחבר'ה, כאמור, בפרק קודם, אם מישהו מכין בבית בירה, מישהו מכיר מישהו שמכין בבית בירה, זה הכי ישראלי שיש. שידבר איתנו, ניתם את זה פה, כל עוד זה לא מורל, כל עוד זה טעים. ואם יש לו לייבל יפה, אז בכלל, אם אין לך לייבל יפה, תכין לייבל יפה, כי אתה הולך להופיע ביוטיוב, בפודקאסט שלנו.
וזהו. ויאללה,
ונעשה טעימה.
לחיים.
לחיים, אין.
אז, באמת, פרק מספר 16, פרק מרגש.
16.
והיום, שנייה, המחשב שלי נדלק, המחשב שלי נדלק.
אני יודע שאני צריך לגזור את השפם, ברגע שאני שותה משהו, אני אעשה...
ויש לך שפם בירה.
שפם בירה.
לגמרי, זה...
זה יקרה הרבה היום.
זה קורה לטובים ביותר.
היום תורך, לא?
כן, תורי היום. והיום אני רוצה לדבר על נושא שכבר אמרתי כמה פעמים שאני הולך לדבר עליו, והגיע הרגע, אני חושב שזה חודש מושלם, אני הולך לדבר על מינימליזם.
למה זה חודש מושלם, יאיר?
כי בלק פריידי, שופינג אייל, רווקים הסיני.
רווקים הסיני, כן, פרסמו לי את זה הרבה.
אז כן, זה חודש שהוא רווי בפיתויים, הוצאות וקשיים.
אחלה אמון לשליטה עצמית. נקווה שיאיר יביא לכם השראה.
כן, אז...
לא להיכנע.
אז כן, אז אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, ומינימליזם זה משהו שהתחלתי בערך לפני שנה בערך, להתעניין בו ולנסות לעבוד לפי זה, לחיות לפי זה, ואני חושב שבינתיים אני מצליח בצורה שהיא די נחמדה, לא מושלמת כמובן, אבל לצורת חיים שלי אני חושב שאני כן מצליח לעשות את זה. מה אתה יודע על מינימליזם?
אני יודע על אנשים הרבה יותר קיצוניים של מינימליזם, שזה סוג של... לנסות לחיות על כמה שפחות, כאילו כל מה שלא עוזר לך בחיים, כל מה שלא מביא לך הנאה, להיפטר ממנו.
כן.
זה מה שאני יודע.
אז זו דרך מאוד טובה לקצר את זה, ובאמת כאילו אחד מהדברים ששמתי לב כשאני מדבר עם אנשים על מינימליזם, וכששמעתי אנשים אחרים מדברים על מינימליזם והרצאות ודברים כאלה, זה שאנשים חושבים שמינימליזם זה בעצם... מילה יפה ללהיות קמצן, או להיות אחד שקונה את הדבר הכי זול, או הקלאסי שזה כזה בית ריק, בלי כלום.
מינימליזם קשור למחיר של המוצר גם?
מה שאני שמתי לב, הרבה אנשים חושבים ככה. יש אנשים שחושבים שזה פשוט לקנות את הכי זול, העיקר שיהיה. וזה בדיוק ההפך. אז אני חושב שמינימליזם, מהשקפת עולם שלי, וגם לפי מה ש... אנשים אחרים מגדירים את זה, זה כחופש. יש זוג חברים, סופרים, שהם כתבו ספר מאוד מצליח של מינימליזם. יש להם גם אתר שנקרא The Minimalists. קוראים להם ג'ושווה פילדס מילבורן וריין ניקודמוס, משהו כזה.
אוקיי.
והם כתבו ספר שהוא די מוצלח, והתרגום הישיר שאני עשיתי לציטוט שלהם על מה זה מינימליזם, זה... מינימליזם זה דרך חיים שעוזרת להיפטר מהדברים העודפים ולהתמקד במה שחשוב, כדי שתוכל למצוא אושר, ייעוד וחופש.
מעניין, כן. מעניין. זה הקטע של החופש, זה מה שיותר מעניין אותי במינימליזם.
נכון.
כי אני מבין שזה טוב לחסוך, זה טוב כדי כאילו סוג של לנקות את הראש ואת המוח ממחשבות מיתרות או כאלה. הקטע של החופש, עכשיו שאמרת את זה, אני... you got my attention.
כן, אז באמת, ואני יכול להעיד על עצמי שמאז שאני התחלתי לעשות את זה, אני מרגיש משהו פנימי... שאני באמת מרגיש חופשי יותר. וזה משהו שהוא אני אתן את הרקע שלי, בסדר? פעם הייתי בן אדם שלא, אף פעם לא הייתי בן אדם שקונה מלא דברים, ואף פעם לא הייתי בן אדם שכל יום קונה חולצה חדשה, או בגד חדש, או נעליים, או את הדבר הכי חדש. תמיד הייתי בן אדם שדי יודע מה הוא רוצה, ולפני שאני קונה אני חושב. אבל היו לי כל מיני חולשות, נגיד, היו, זה אפילו לא בקטע של לקנות, נגיד, אני מאוד אוהב נעליים, אין לי אלפי זוגות נעליים, כי אני כן יודע לשלוט בעצמי, אבל הייתי מעביר הרבה מאוד זמן בלהסתכל על נעליים באינטרנט.
אוקיי.
כזה, אתה יודע, לראות את הדגם הזה, לראות את הדגם הזה, לפנטז על זה, אף פעם לא הייתי קונה, כי הצלחתי לעצות עצמי, אבל זה עדיין, זה משהו שהוא היה משפיע עליי. וברגע שהתחלתי באמת להתמקד בזה, אז הצלחתי באמת להיות הרבה יותר חופשי מרעשי רקע. אתה מבין מה אני אומר?
כן, כן, לגמרי. זה לוקח לך כאילו תשומת לב, לא רק בזמן שאתה אשכרה מסתכל, גם בזמן שאתה לא מסתכל על הקטע שאני רוצה נעליים, על מה אני אסתכל, איפה אני אסתכל, כמה זה. כאילו זה סוג של חותך עוד איזה קול בראש, שמונע ממך לעשות דברים שאתה רוצה לעשות במהלך היום.
נכון. אז זה סוג של, אם ניקח את הדימוי של 5G, אז נגיד המוח שלנו גם יש לו קיבולת מסוימת של מחשבות ודברים שאפשר לעשות, ויש את העניין הזה של יותר מדי אופציות, זה לא טוב לגוף, לא טוב למוח, כי זה מבלבל אותך. יש על זה תורות שלמות של, של הרבה, זה לא טוב. ואני באמת שמתי הלב לעצמי, אז נגיד, אני יכול להגיד שוואלה, חוץ מהמכנסיים האלה שאני לובש עכשיו, שהייתי צריך מכנסיים כאילו קצרות חדשות, אז לגמרי, זה הדבר הכי שקניתי בשנה האחרונה מבחינת ביגוד.
אשכרה.
כן.
וואו.
לא קניתי שום דבר אחר. לא קניתי חולצות, לא קניתי מיילים, שפעם הייתי מאוד אוהב מיילים, עבדתי ב-The North Face. ובאמת, וזה כיף. וברגע שהבנתי שוואלה זה שנה, אני כזה, דאם, זה כאילו, גם עזוב את הכסף. זה לא העניין של הכסף. זה העניין שוואלה לא התעסקתי בזה.
כן.
ואין לי את הדחף הזה ללכת לקניון ולחפש.
מה שאמרת לגבי פחות אופציות זה יותר חופש, זה לגמרי משהו שהתחלתי לשים לב אליו בשנה, שנתיים האחרונות. דבר ראשון, אני והמעיין חולים על תוכנית בשם Kitchen Nightmares. סבבה, אתה מכיר עם גורדון רמזי?
כן.
יש עכשיו גם גרסה ישראלית, עכשיו כבר איזה 5 שנים. והרבה פעמים, אחד הבעיות זה שיש תפריט עם איזה 50 דברים.
כן.
דבר ראשון, זה יוצר מלא מלא עבד במטבח, וגם כשאנשים מגיעים ורואים את כל האופציות,
הולכים לאיבוד.
הולכים לאיבוד,
לא יודעים מה לעשות. אתה מכיר את המסעדות בחול שיש לך מספר? What the fuck?
לגמרי. אז יש גם, ראיתי הרבה מחקרים על, על, על חנות מסוימת בארצות הברית בשם Trader Joe's. שמעת עליהם?
לא.
אז Trader Joe's זה סוג של חנות שהקטע שלהם זה שהם מוכרים הכל בהכי זול שאפשר כביכול. אין מועדון, כי הם פשוט תמיד מחייבים שמה שאתה מגיע ומה שאתה רואה זה תמיד הכי זול שהם יכולים למכור את זה. יש שם כאילו את מותג הבית שהכל כזה מצויר ביד, הכל כזה homemade כביכול. והעניין שכל מה שמוכרים שם הם, זה רק של מותג הבית.
של איזה, מה הם מוכרים?
זה כמו שופרסל שיש מותג בית, אז זה לא ג'וב.
כן.
בדיוק. אז העניין שלמשל, אז יש לך קמח, יהיה לך קמח לבן, קמח מלא, קמח זה, יש לך שמן זית, שמן זית מזוכח, לא מזוכח, קנולה וזה. אבל אין לך 35 סוגים של שמן. יש לך 12, כי יש לך את פשוט השמנים הרגילים, ואין לך 5 סוגים של שמן זית.
כן.
אין לך 50 סוגים של סוכר, אז פשוט ברגע שאתה נכנס לטרדר ג'וז, הרבה יותר קל למצוא דברים ולקנות, כי יש לך הרבה פחות זמן של לבוא, לחשוב, להסתכל, מחירים, פה שם הכי שווה לי, הכי פחות שווה לי. וזה אחד הדברים שהופכים לטרדר ג'וז לכל כך פופולרי, כל כך קל וכל כך יעיל
ונוח.
מצליח.
כן.
כל כך מצליח.
כן.
הסתכלתי השוואות מפה לשם, וזה לגמרי אחד הדברים, ברגע שיש לך פחות אופציות, לא, זה לא ברגע שאין לך אופציות. ברגע שיש לך פחות אופציות, הרבה יותר ככה יגיע החלטה.
נכון. אז כן, זה לגמרי זה, ונגיד דוגמה, גם אם עוד פעם חוזרים לעניין של הביגוד, אז נגיד, אני מנסה כל פעם להיפטר מכל מיני דברים שאני לא צריך, לתרום אותם, אז זה גם כיף לתרום או לתת.
לגמרי. גם כיף להיפטר מדברים ישנים.
וזה משחרר, זה משחרר.
כן.
אתה רואה, נגיד, היו כל מיני דברים שלא הייתי צריך, אז שאלתי אותך אם אתה צריך, וזה כיף.
כן.
הכיסא הישן שלי, נתתי לך אותו. כל מיני דברים שיש לי, אני, וזה, ברגע שיש לך פחות דברים בבית ורעשים, אז זה פשוט גורם לך להתמקד בדברים שהם הרבה יותר חשובים בחיים שלך, ולא לחשוב עליהם. אפילו אם זה משהו סתמי, סבבה? וגם אני לא מושלם, יש פה הרבה מאוד שטויות שאני כל פעם נפטר מזה, כן? אבל זה תהליך. וזה משהו שהוא מאוד מאוד כיף. אני, מהנקודת מבט שלי, זה באמת אחד מהדברים ששינו לי את החיים בשנים האחרונות.
כן. אני יודע שיש אנשים שאוהבים לשמוע הרבה דברים. אני מפוצל, יש דברים שכן, יש דברים שלא, אבל אני מאוד מאוד אוהב, אפילו אם זה דברים דיגיטליים בקונן שלי, או בשולחן עבודה שלי, או בארון, אני חולה להיפטר הדברים ישנים.
כן.
יש כמה דברים שבאמת מביא לך זכרונות, מכתב מפה, שטר שמצאתי שם, כאילו דברים קטנים, אבל כן. להיפטר מחולצה שנה שאני כבר לא לבשתי איזה חצי שנה, איזה שנה, ואני יודע שאני ללבשת עוד הרבה זמן, להיפטר מדברים השולחן שאני אומר, טוב, אם אני השתמשתי בזה בחודשיים האחרונים, אני גם לא משתמש, פתאום נזרוק ופתאום פשוט, כאילו, אתה יודע, זה פשוט עוד הפרש לך בעין כל הזמן, ואתה יודע, כל מה שיש לי פה, שמיש.
כן.
אין לי פה סתם שיט.
אין משהו שהוא, כן, הכל אני משתמש בו באופן מוחלט, mm-hmm. וזה לגמרי נכון. אני יכול, נגיד, מדברים על יום הרווקים הסיני, אז ראיתי איזו כתבה בוויינט, שהיה כתוב שהישראלים ביום הרווקים הסיני, בשש שעות הוציא 45 מיליון שקל.
מה הקשר ישראל יום הרווקים הסיני?
אין קשר.
על אקספרס כאילו?
כן, מה הקשר? מחירים זולים. זה הקשר. שמע, יש שם דברים, בוא אני אגיד לך תכלס, בסדר? זה מתקשר לאחד מהטיפים שרציתי לתת בסוף. לי יש רשימה של דברים שאני צריך. דברים שאני עם הזמן צובר במהלך השנה, בסדר? ומבחינתי נובמבר זאת ההזדמנות לראות אם אני מוצא דיל טוב או לא. יש דברים שאני לא אמצא, ויש דברים שאני אמצא. אז נגיד, זה אותו דבר בדיוק עם אלי אקספרס בכל המבצעים האלה של יום הרווקים הסיני. הרי בסופו של דבר הם עשו את זה כלהתחרות בבלק פריידיי.
אשכרה.
כן, זה בסוף החודש בלק פריידיי. אז זה שהם עושים את זה קצת לפני, זה מושך מאנשים את הרעש ואת הבלגן, והם קונים דברים זה. אבל בוא נדע באמת, יש כל מיני דברים שאתה יודע, רצית לקנות משהו ויש לך דולר הנחה. לא מעניין. נכון. לא מספיק אינסמטיב לקנות את זה עכשיו.
כן, גם יש דברים שאני מניח שקשה מאוד לבדוק את זה, ואני רואה שיש אנשים ביוטיוב שכן בדקו ועשו והראו, שהרבה מאוד החברות האלה מעלים את הדברים, מעלים את המחירים של הדברים חודשיים לפני כן, כדי אחרי זה להוריד חזרה בבלק פריידיי, בוולנטיינס דיי, ביום הרווקים הסינים. לגבי הרווקים הסינים לא יודע, אבל לגבי בלק פריידיי בדוק ראיתי שחודשיים וחצי לפני מעלים את המחירים שלהם, כי ביקוש, כי זה, כי לא יודע מה, ואז כאילו מורידים למחיר המקורי בבלק פריידיי.
כן.
כל התרבות הצריכה הזאת, נראה לי זה פשוט, זה המינימליזם כנגד לתרבות הצריכה.
נכון.
זה פשוט אנחנו כנגד לחברות עם מיליארדי דולרים, שמה שהם רוצים זה שאנחנו נקנה את המוצר שאנחנו נצרוך. כמו שאם נחזור שנייה לסנודן, אנחנו כביכול כנגד הממשלה לפרטיות שלנו, אנחנו כנגד לכל החברות שרוצים שנקנה נעליים, בגדים, פלאפון חדש, אפל, כל זה. ו... לדעתי מינימליזם זה ממש ממש חשוב דווקא בחודש הזה, דווקא בתקופה הזאת, כי כל כך נהיה לנו קל בעשור האחרון לצרוך דברים עם אמזון, עם אלי אקספרס, פשוט אתה עושה שתי קליקים והלך לך כסף, על שיט שכנראה אתה לא באמת צריך.
נכון.
ואנשים הרבה יותר חכמים איתנו מתכנתים הכל כדי שאנחנו נרצה להוציא את הכסף הזה.
כן.
אז יאללה, העיר, כן, בוא תעזור לנו עם זה.
אז כן, אז באמת העניין הזה שהוצאנו כל כך הרבה כסף ונוציא, אז זה באמת מאחד מהדברים האלה שמאוד מאוד קשים לשליטה, ואני חושב שהטיפים שלי זה באמת, קודם כל להכין רשימה, במהלך הזמן, כל פעם להוסיף לעגלה, לא לקנות, ולראות לאט לאט, אני יכול להגיד לך שהעניין הזה של מעלים מחירים ואז מורידים ממש לקראת, עליי זה לא עובד על הדברים שנמצאים לי ברשימה, למה? כי כל פעם אני נכנס לוואלה, יש דברים שאני כבר זוכר כמה הם עולים. אז אם אני אראה שזה אותו דבר, וזה כתוב 50% הנחה, וזה הבדל של דולר, וואלה, לא מעניין, אתם עובדים עליי, אתם לא תצליחו לעשות לי את זה. וזה אחד מהדברים שהכי עוזרים לי. והדברים שנמצאים אצלי ברשימה, זה דברים שנמצאים שם, כי רוב הסיכויים אני באמת צריך אותם. אתה יודע, עד עכשיו נגיד סתם, הדוגמה הכי מאפנה, בסדר? אני כבר מלא זמן רוצה לקנות משקל מטבח חדש. למה? כי המשקל שלי ממש קטן, ואני מכין כזה דברים גדולים, ואין לי מספיק מקום, וכל פעם זה לא כיף.
זה הלבן, העגול הזה.
בדיוק, כן, כן, כן. כן. אז וואלה, חיכיתי, חיכיתי, חיכיתי. קניתי. יש כל מיני דברים שלא באמת צריך. יש דברים שהם נמצאים שם, והורדתי אותם ממזמן. אז הטיפ הבא זה שלחשוב מה צריכים באמת מהדברים שנמצאים ברשימה הזאת, ולראות איך כאילו עושים את השיח, זה שיח עם עצמך.
לגמרי.
לא להיות אימפולסיבי. אם אתה מצליח לא לקנות באותו הרגע, אלא לשים את זה בצד, ולחזור לזה עוד שבוע, רוב הסיכויים שאתה תבין שאתה לא באמת צריך את זה.
זה אחלה טיפ.
כן.
זה טיפ מצוין. לא יודע אם אני עכשיו מקדים אותך, אבל לגבי הצריך, זה משהו שבאמת צריך לחשוב עליו. כי יש הרבה דברים שכבר דיברנו עליהם בפרק קודם, למשל, כשאני הייתי חושב על הצילום, זה היה העסק שלי, והיה הרבה דברים כמו הדשות כאלה, שהייתי אומר, סבא, אני צריך את הדשה הזאת, כי אני צריך את זה, זה כן. העסק, זה למקצועיות שלי. אבל בפועל אני לא באמת צריך, כי הייתי יוצא ומצלם אירוע, יוצא ומצלם עסק, והתוצר הסופי נראה מעולה.
כן.
זה לא מונע ממני שום דבר, אבל אני אומר, אם אני עכשיו אציא 5,000 שקל על הדבר הזה, אז אני יכול קצת יותר שמאחור עליה בפוקוס, והיא קצת יותר בוקט. אתה לא באמת צריך.
כן.
לא באמת צריך את זה. אתה רוצה את זה מאוד. להבדיל בין רוצה וצריך, לדעתי זה סקיל שלוקח זמן.
נכון. וזה משהו שיכול לעזור בכל כך הרבה אלמנטים בחיים, להבין מה אתה רוצה ומה אתה צריך, ולהבין את ההבדל ביניהם. יש אנשים שחושבים שזה דומה וזה אותו דבר.
לא, ממש ממש לא.
כן, אז זה יכול להיות ממש דרך טובה לעשות את זה. מהבחינה הזאת, לי זה עוזר מאוד כשאני מסתכל על משהו שאני רוצה, אני שואל, אני צריך או אני רוצה את זה? ועד היום צריכתי לעשות את זה בצורה מאוד טובה, וזה לא קל. אני לא אומר שזה קל, אבל...
מה שאמרת, צריך לטיפ, לרשום את זה. אם עובר שבוע, שבועיים, אתה רוצה, ואתה רואה שבשבועיים האלה לא היית צריך את המוצר הזה, ואתה עדיין פשוט רוצה אותו, אז כנראה שזה עובר על הטבלה, אתה רוצה, ולא צריך.
כן. אז יש לי עוד דוגמה של קעקועים, סבבה? זה לא קשור כל כך למינימליזם, אבל זה ממחיש גם את הרעיון הזה. אני כאילו עשיתי, יש לי קעקוע אחד, מי שעשה קעקוע אחד רוצה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ואני עשיתי עם עצמי הסכם. אני, יש לי רעיון, שנה עכשיו אני חושב על הרעיון הזה, לא עושה כלום. אם אחרי שנה הרעיון הזה עדיין נשמע לי טוב, אני עושה.
מגניב.
ווואלה, עד עכשיו, אף רעיון לא החזיק.
אתה יודע שזה בדיוק מה שקורה לי. אני מגיל מאוד צעיר, רוצה קעקוע, דיברתי וציירתי ועשיתי זה. ופשוט כל פעם הסיבה שלא עשיתי, כי אני שם לב שכל חודשיים הוא משתנה, או הוא נשכח. אין לי משהו מספיק חשוב כדי להשאיר עליי,
כן.
שכאילו שורד יותר מחודשיים.
כן, ואז כן, זה מאוד מאוד חשוב. ומשהו שחשוב להדגיש, זה חוזר למה שאמרתי בהתחלה, להיות מינימליסט זה לא לקנות את הכי זול, ההפך. זה לקנות את האיכותי. למה? כי אם אתה קונה את האיכותי, או אתה קונה את הדבר שהוא עולה קצת יותר, אבל הוא נותן לך הרבה יותר value, שיכול להחזיק לך יותר זמן, הוא לא יתקלקל כל כך מהר, והוא פשוט יהיה טוב יותר, אתה תחסוך כסף בסופו של דבר.
יש משפט בספרדית, לא יודע אם הוא קיים, קיים בעברית, שזה מי שמשלם, מי שקונה בזול משלם ביוקר.
בדיוק,
כזה.
יש משפט בדיוק כזה בעברית.
כן? כן.
מה שזול עולה ביוקר.
כן, בדיוק. זה כן. בדיוק אותו דבר. כן. זה קורה לי מלא עם דברים שאני קונה באלי אקספרס, אני מנסה למצוא איזה משהו למטבח, או משהו לזה, או איזה מייל שמצאנו באינסטגרם במחיר זול. בסוף הגיע מקולקל, לא עובד, מזויף. במקום פשוט לקנות מקורי, או במקום פשוט לקנות טוב, לשלם פי שתיים, ושישרוד לי פי 10 מהזמן.
כן.
זה לגמרי.
ובדברים של בישול זה ממש ככה. יש דברים שאם אתה קונה איכותי, אתה יכול שנים, על גבי שנים שזה יהיה לך כאילו.
אני ואתה לאחרונה קנינו ברזל ייצוק.
כן, סיר ברזל.
אתה קנית מחוות, נכון? קנינו שתנו מחוות קלאסי, אני גם קניתי סיר, שתקשיב, דרך אגב, אני אתמול טיפלתי בהם, לקח לי 5 דקות.
כן?
כן, לגמרי. מי שמעוניין בברזל ייצוק, גם
חושב על מינימל... סיר מברזל ייצוק.
סיר, מחוות מברזל ייצוק, או דברים למטבח בכללי, אתה גם קנית איזה מחוות ממש קטנה, יש ופל מייקרים, יש כל מיני דברים למטבח של ברזל ייצוק. אל תפחדו, אחד הדברים הכי קלים לנקות ולטפל בהם, לנקות פשוט לא עם סבון, מים חמים, אם עדיין הדבר הזה לא יוצא, קצת מלח גס וסקוטש, וכשזה מתייבש, אני קניתי שמן של זרעי ענבים ב-19 שקל ל-750 מיליליטר בשופרסל, ממש זול, אפילו יותר זול משמן זית. שם קצת, מנגב על הכל, שם בתנור...
אולי תעזור לי לעשות על זה סרטון לערוץ שלי, ליוטיוב.
לגמרי. כן, שם את זה בתנור הכי חם לשעה, וזהו.
יאללה,
שם זה נגמר.
יאללה.
לא צריך יותר מזה.
תעזור לי.
טיפול 5 דקות, שעה בתנור, סיימת.
יאללה, נשמע טוב.
זה נראה כל כך טוב. כל כך טוב, כן, לגמרי.
מגניב. אז באמת שהדבר הבא זה, מבחינת, דיברנו על דברים שאתה רוצה לקנות, עכשיו הדברים שכבר יש לך בבית.
אוקיי.
אז מהבחינה הזאת, הדברים שיש לך בבית, לעשות סוג של מבט על הדברים הכלליים, ויש דברים שאתה יודע, שכאילו יש לך שיח עמוק בתוך הראש כל פעם שאתה רואה אותם, שאתה יודע שאתה לא צריך אותם. Mm-hmm. והם עדיין שם, וסוג של דחיינות או עצלנות, אתה לא עושה עם זה כלום.
כן.
אז לקחת איזה ארגז, ובאמת לשים את הארגז הזה באיזה פינה בבית, וכל פעם לשים משהו בפנים. סבבה, אם זה בגד, אם זה ספר שאתה לא צריך, אם זה איזה, לא יודע מה, רכיב טכנולוגיה שם, איזה טלפון שיש לך שהוא מקולקל והוא עדיין איזשהו בארון, וכן כאילו כל פעם לשמור את זה, ובסוף יש לך הרימה שאתה יכול או לתת למישהו, או לתרום למישהו, או למכור.
וואי, זה מעניין.
אני יכול להגיד שבשנה האחרונה אני מכרתי מלא דברים, אני מכרתי איזה, הרווחתי איזה 2,000-2,500 שקל מזה שמכרתי דברים ישנים.
אשכרה.
איזה משהו של ציוד צילום שלא הייתי צריך. היה לי פלייסטיישן שהשתמשתי בו פעם אחת, מכרתי אותו, וכאילו, ועוד משהו שהוא אדיר שאני לא חשבתי עליו טוב עכשיו. אחד מהטיפים שלי, כשאני קונה במבצעים דברים שאני באמת צריך, יכול להיות שאחרי זה אני פתאום מגלה שאני לא צריך אותם, בסדר? אז אם אני מוכר אותם, אז הסיכוי שאני אפסיד עליהם הרבה הוא נמוך יותר, כי יש מבצע, וקניתי את זה בנמוך יותר. יש דברים שוואלה, מכרתי ביותר ממה שהם עלו לי.
אשכרה, וזה עדיין יותר נמוך מחדש.
כן. אז אתה מבין? מדהים. אז זה אחד מהדברים הכי כיפים בעולם.
אבל מה שאמרת לגבי הטיפ של הקופסה, לא חשבתי על זה, וזה טיפ מדהים.
כן.
כי זה אפילו למי שקשה להיפטר ממדברים, זה סוג של קופסה, כמו שאמרת, אתה עדיין לא נפטרת, עדיין לא נפטרת. שמת את זה בצד.
כן.
בקופסה שמיוחסת אולי דברים שתיפטר מהם. זה יושב שם, ואז כאילו אתה סוג של מראה לעצמך, הנה, תראה, אתה לא צריך את זה. זה כבר יושב שם שבועיים, זה כבר יושב שם חודש, חודשיים, חצי שנה. הנה, אתה יכול להיפטר מזה בחופשיות, ולא כזה, זה שב בשולחן, לא יודע, אבל אולי כאילו יגיע איזה יום ואני אצטרך, לא, ברגע שזה בקופסה, יש כזה סוג של מעבר יותר איטי.
תהליך מחשבתי שהוא...
בדיוק, אחלה טיפ, נראה שנמצא חזה מעיין.
וזה בכללי, זה משהו כזה שהוא טוב להרבה מאוד דברים, אם כמו הפרק הקודם שדיברנו על כושר, אז יש לי מין כזה כדור מסאז' כזה, לקרוסבול זה נקרא, שזה כזה כדור קטן כזה, קשיח, שאפשר לעשות איתו מסאז' בעיקר ברגל אני עושה. אני מאוד אוהב לעשות, אבל וואלה, כשזה היה מונח לי באיזה פינה שאני לא שמתי לב לזה, אני אף פעם לא עשיתי, למרות שאני מאוד אוהב. וכששמתי את הכדור הזה עכשיו ליד המיטה שלי, אז תמיד יש לי רוטינה, 5 דקות לפני שאני הולך לישון, שאני כזה כבר בחדר, אני רואה את זה מול העיניים שלי, ואז זה הרבה יותר קל.
בכף הרגל כזה?
כן, כי אני לא שוכח שזה נמצא, זה פשוט מול העיניים שלי. ולשים את הקופסה הזאת וזה, זה
אדיר.
זה ממש ממש כיף וממש ממש טוב.
אדיר.
עוד טיפ שמתקשר לדבר שלה לקנות, זה לקנות יד שנייה. שזה משהו שהוא מדהים. גם אתה, אני יודע שאתה עושה את זה. אני גם
מאוד... כמעט כמה שיש לי זה יד שנייה.
כן, הדברים ש... הרבה מאוד דברים שקנינו בבית הם יד שנייה, וזה גם עוזר לחסוך, וזה גם הרבה יותר ידידותי לסביבה, וזה כיף. אם אתה קונה משהו, יש כל כך הרבה, שוב פעם, בגלל שאנחנו קונים כל כך הרבה דברים שאנחנו לא צריכים, אנשים מוכרים דברים חדשים למגמרי. שאתה יודע, השתמשו בהם כמה פעמים, זה חדש.
לגמרי.
ומוכרים את זה בחצי מחיר.
אפילו פחות. תקשיב, כל הערכת אספרסו שיש לך בבית. אז הנה, זה למשל משהו ש... אני לא יודע אם זה צריך או לא צריך. אפשר להגיד שאני לא הייתי צריך מכונת אספרסו, אבל אני כל יום צורך 2-3 קפה ביום, והייתי מוציא המון זמן לתחון את הקפה, להעביר אותו בזה, כאילו לעשות כל מיני פעלולים כדי שהקפה יצא טוב.
אבל שוב פעם, מה זה לא צריך, לא צריך? זה כאילו, העניין הזה, זה עוד משהו שאנשים חושבים שהעניין הזה של צריך, זה כזה, אוקיי, אני צריך מעיל כי הוא מחמם אותי, אז אני לא צריך מתי... לא, אם אתה רוצה עוד מעיל, ואתה ממש חושב על זה, תקנה את המעיל הזה, הכל טוב, כאילו, זה לא ש... אז אספרסו זה אותו דבר. זה לא ש... זה עושה לך טוב, זה גורם לך להרגיש טוב. יש דברים שאתה לא... שהם לא עושים לך טוב. מה שלא עושה לך טוב, תיפטר ממנו, אל תקנה אותו.
דברים יומיומיים, משהו שיכול לעזור לך ביום-יום, לחסוך לך זמן בכל היום, משהו שאתה בכל מקרה עושה, כמו שאתה אמרת, המעיל. אם לחשוב על המעיל, מוציא לך זמן מכל יום, מוציא לך מהזה, אז כן, תקנה אותו ותמכור מעיל הכי ישן שלך, שאתה לא משתמש. תעשה החלפה. אני מהאספרסו, קניתי ב-650 שקל.
ואתה מאושר מזה.
מאושר מזה, ואני כל יום מכין 2-3 כאלה, וזה חסך לי המון זמן של ניקיונות וסידורים וכאלה. מדהים.
כן.
מדהים.
אז כן, זה משהו שהוא מאוד חשוב, להבין שאם משהו עושה לך טוב, אז זה לגמרי סבבה. אני לדוגמה, אחד מהאתגרים הכי גדולים שלי עכשיו, זה המחשב שלי, בסדר? דיברתי איתך על זה, גם השבוע הייתה את ההכרזה של אפל החדשה, של מחשבים חדשים, חזקים מאוד, נה 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 נה. ווואלה, המחשב שלי כבר ברגע שקניתי עוד מצלמה, את הגופרו שלי, בשביל, mm-hmm. ועכשיו אני צריך לצלם עם שתי מצלמות, ויש לי
שתי זוויות?
שתי זוויות, בדיוק.
כן.
אז המחשב שלי כבר לא מסוגל. שתבינו, יש לי מחשב מהלימודים לפני 5 שנים, קניתי אותו אז ב-2,700 שקל, הוא מה שנקרא מוגדר, קניתי אותו בשביל וורד, אז המעבד שלו הוא מעבד של בשביל וורד, ואני עורך עליו סרטים, סבבה, ואני עושה פודקאסטים, ואני עורך בפוטושופ ואילוסטרטור, והמחשב שלי כאילו מת, מת, המעברר מת. אז וואלה,
אחי,
מה אתה עושה? אני לוורד, אני לוורד. אז זה ממש ככה. אז וואלה, אני מתחיל לחשוב שהגיע הזמן לקנות מחשב חדש.
לגמרי.
ואז זה בדיוק השיח שלי עם עצמי, וברגע שיצא מחשב של אפל, שהוא אמור להיות ממש טוב, אז אני וואלה אחכה. אחד מהדברים שאני מאוד אוהב, לפני שאני קונה מוצר, זה לחקור עליו. לראות סרטונים, לראות ריוויוז, שיר סונט שאני עושה.
ואחד הדברים ששינו לי את המחירים באפל, נראיתי כבר די את זה, אולי החבר'ה פה לא יודעים את זה, ריפרבישט. ריפרבישט, מה זה אומר? פשוט, הם הוציאו מוצר לא הכי תקין שנמכר, הוא חזר, הם תקנו את זה עם החומרים המקורים שלהם, ואז הם מוכרים את זה שוב. אז מה ההבדל היחידי? שזה לא מוצר חדש ישר מהמפעל, אלא אחרי שהוא עבר תיקון מהמפעל.
זה גם ריפרבישט, זה לפעמים שכאילו המוצר תקין, הם פשוט שלחו את זה למישהו, ובגלל שבארצות הברית הם מאוד לארג'ים, אז הם, כאילו, אתה יכול להחזיר בלי שאלות, אז הם פשוט יחזירו את המוצר כי הם לא אהבו אותו, והמוצר חדש.
בדיוק, לגמרי. וזה יכול לרדת מאיזה 100 דולר למוצר של 2,500, לחצי מחיר. ואני, כל מוצר אפל שקניתי עד היום, שתי המחשבים שהיה לי של אפל, והאפל, הכל ריפרבישט. וזה פשוט הבדל מחיר. מדהים.
כן, העניין שבארץ אין את זה כל כך, מאוד
קשה. צריך לחכות שמישהו נוסע לארצות הברית.
לא, כן, עזוב, אנחנו אזרחי שומרי חוק, אנחנו לא קונים דברים, אנחנו, הכל טוב, לא מביאים מחול, הכל בסדר, אבל לא, אנחנו כאילו, בארץ זה לא כל כך נפוץ, ושמתי לב שאם יש משהו שהוא כביכול עודפים או מחודש, לרוב זה משהו ממש ממש ישן.
נכון.
אז כן, זה...
כן, כי העודפים זה קשה למצוא משהו טוב.
אין שם כלום. אין שם כלום.
הכל שבוע.
אם אתם אנשים שמזלים לפודקאסט הזה והצלחתם למצוא משהו בעיקר עודפים,
צלמו את זה.
ספרו לנו. נשמח לשמוע. מה קניתם והאם אתם שמחים.
לגמרי.
אז כן, אז באמת לקנות יד שנייה זה משהו שהוא מגניב. וטיפ אחרון, מה שאתם כן בסופו של דבר... זורקים נגיד, אם הייתי, יש דברים שאתה לא יכול למכור, לא יכול לתת לו כלום, למחזר, לנסות למחזר, אם זה משהו מפלסטיק, אז זה, וכן, זה מאוד מאוד חשוב למחזר, אני מאוד דוגל בזה, וכן.
לא חסר סרטונים ביוטיוב מערכת מחזר כל מיני דברים, ולהפוך את זה להציץ, או להפוך את זה למחייה, או להפוך את זה לכל מיני דברים, לגמרי, למחזר.
וזהו חברים, אני מקווה שתצליחו לא להוציא כל כך הרבה בעקבות הפרק הזה, גם בחודש הזה המטורף, אני מודה, גם אני הולך לקנות כל מיני דברים כנראה, אבל דברים שאני באמת צריך, וזהו, בהצלחה.
ושניתן לי את המנטליות על מינימליזם. כן. זה לגמרי לא להיות אומלס בלי שום דבר, זה לגמרי פשוט לא. לזקק את מה שאתה צריך, ולזרוק את מה שאתה רוצה.
כן.
או כאילו, בגדול, בדיוק, כן.
כן. אז כן, מדהים. ואם יש לכם עוד שאלות, אני לא מומחה מן הסתם, אבל אני מוזמנים לדבר איתי, אם אתם רוצים, יש... מישהו שנקרא מדיה ולה, שיש לו ערוץ יוטיוב מדהים, שהוא התחיל בעקבות מינימליזם, יש לו גם סרטון, יש לו סרט דוקומנטרי בנטפליקס על מינימליזם, שנקרא
אשכרה.
מינימליזם, ווואלה, תעשו, תראו את זה וזה ממש טוב. ותודה רבה. תן בראש, יון.
מגניב. אז יאללה. אני הולך לדבר על משהו היום, שנמצא בתוכך, It's crawling around you. Okay. נמצא מחוץ אליך.
אוקיי.
Okay. קוראים לו פרוביוטיקה.
Oh.
הגיע הפרק שאני מדבר על פרוביוטיקה, חבר'ה. אני מתעסק בזה מלא. אני מציס דברים. אני, כן, זה, כמו שיאיר מדבר מינימליזם, פרוביוטיקה זה חלק מהקטע שלי. אז ככה, בגדול, כדי להבין פרוביוטיקה, אני צריך להסביר שתי דברים, שלושה דברים לפני כן. אז ככה, המאי שלנו, הוא הבית לטריליוני בקטריות,
כן.
שקוראים להם מיקרוביום. מיקרוביום גם באנגלית וגם בעברית. יש בין 7 ל-9 אלף זנים של בקטריות בכל המיקרוביום, ורובם נמצאים במעי הגס.
אוקיי.
סבא? עכשיו, פרוביוטיקה זה כל מיני בקטריות שנמצאות במאכלים שאנחנו אוכלים, שהן או דומות או שוות לבקטריות במיקרוביום, ומזינות את המיקרוביום שלנו, ויש משהו בשם פרביוטיקה. פרביוטיקה זה כל הדברים שמזינים את המיקרוביום. עכשיו, כדי קצת יותר להסביר, צריכה של דברים פרוביוטיים, דברים עם הבקטריות החיות, מחזק את המיקרוביום שבמעי, הם נמצאים במחלים, סליחה, התבלבלתי, אחרי, וואי, הבירה הזאת.
שתינו הרבה, זה פעם ראשונה שאנחנו שותים פה חצי ליטר.
וואו, אני לגמרי מרגיש את זה.
ואנחנו כבר לא בני 18. אז תסלחו ליון.
לגמרי, אוקיי. אז אמרנו שפרביוטיקה זה בקטריות חיות שנמצאות במחלים שאנחנו אוכלים.
כן.
וברגע שמגיעות למעי הגס, או שהן פשוט מתקלות, או שהן פשוט מצטרפות לכל המקרוביום הזה. ופרביוטיקה זה דברים כמו למשל ירקות טריים, זה כמו דברים עם הרבה סיבים תזונתיים, זה יותר דברים שהבקטריות במעי הגס אוכלים, זה יכול להיות הרבה דברים שהמערכת העיכול לא מצליחה להקל, ובסופו של דבר כן מגיע למעי הגס, והבקטריות המיקרוביום אוכל אותו, הופך אותו לאנרגיה, ומחזק אותו. עכשיו, אני אמרתי שדברים... פרוביוטיקה זה דברים שנמצאים באוכל, אפשר למצוא את זה בדברים מוצסים, אבל לא כל דבר מוצס נחשב לפרוביוטי. הגדרה של פרוביוטיקה זה פשוט שיש מספיק כמות של חיידקים חיים, ושהם דומים מספיק לבקטריות שיש לנו במעי הגס.
אוקיי.
זה הדבר, כי למשל יש המון מאכלים כמו, יש פרוביוטיקה בכל פרי שתמצא בטבע. יש בקליפה שלו המון חיידקים בכל הירקות, יש המון המון בקטריות בדבש, אבל כי אין כמות מספיק גדולה, זה לא נחשב לפרוביוטיקה.
כן, אז כאילו יש סוג של סטנדרט שהוא נחשב.
בדיוק. עכשיו, חשוב להגיד שאנחנו לא לגמרי מבינים את המייקרוביום ופרוביוטיקה. אנחנו ממש יודעים שיש קשר בין, שיש קשרים בין חוסר איזון בהם ומחלות פיזיות ונפשיות. אנחנו יודעים שזה נמצא שם, אנחנו יודעים שצריך להיות איזון מסוים במקרוביום, במעי הגס, אבל גם זה מאוד 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 אישי בין אנשים. כמו שאמרתי, יש בין 7,000 ל-9,000 זנים, לא כמות, זנים, ומבחינת הכמות, יש יותר בקטריות במקרוביום במעי שלך, מאשר תאים בגוף שלך.
וואו.
שתבין, יש יותר מהם מאשר אתה.
וואו.
אז לכן, כל המחקרים שנעשים על המקרוביום, על פרוביוטיקה, כל המחקרים הגדולים נעשו כזה ב-20 שנה האחרונים.
כן.
אז עדיין אין שום דבר שיודעים לגמרי, אין משהו בדווח ארוך שעדיין נצליחו להוכיח, אבל רואים קשר ישיר בין כאילו מחלות כמו סכרת, אוביסיטי, חרדה, דיכאון, לבין חוסר איזון במקרוביום. אז למשל אנחנו רואים שיש חוסר איזון ורואים תוצאה. חוסר איזון תוצאה, אבל מה שבין לבין לא לגמרי מובן. גם רוב הדברים שאני אגיד היום, אני לא אסביר את התהליך, כי התהליך מאוד 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 מורכב. כל הסרטונים שראיתי בדרך כלל קופצים על הקטע הזה, כמו שזה מאוד מורכב. רוב המחקרים שקראתי בדרך כלל קופצים על זה, כי זה מאוד מורכב. כאילו, הם מסבירים את זה, ואני קפצתי כי זה מאוד מורכב. אז חבר'ה, פשוט בגדול, להאמין למה שאני הולך להגיד. אז ככה, למה הם חשובים? אז אמרנו פרוביוטיקה, זה קשור למיקרוביום, סבבה, אבל יש לזה דברים שאנחנו כן יודעים שעוזרים מבחינה בריאותית. דבר ראשון, הם עוזרים לפרק מאכלים, ולהפיק, ועוזר למערכת העיכול שלנו, להפיק את מרב החומרים המזינים. עכשיו, זה נושא די מורכב, כי גם חומרים, גם מאכלים מוצסים, הבקטריות מתסיסות ומפרקים את המאכל בחוץ, וגם הפרוביוטיקה שנמצאת בתוך הגוף והמקרוביום, מפרקת את החול בפנים.
כן.
אז יש שתי סוגים, נדבר על זה קצת יותר מאוחר. הדבר הבא, היא מחזקת את הקיר של המעי.
אוקיי.
אז בתהליך של, של הבקטריות, כשהן אוכלות דברים ואוכלות סיבים תזונתיים, הן יוצרות משהו בשם חומצת שומן. באנגלית קוראים לזה fatty acid, short chain fatty acids. הכי קרוב שמצאתי בעברית זה חומצות שומן. עכשיו, אז הן אוכלות סיבים תזונתיים וכל מיני דברים, מפליצות החוצה חומצות שומן, תהליך הרבה יותר מורכב בזה, אבל זה ממש בקטנה, והחומצות שומן האלה התאים של המעי שלנו צורכות את זה ומחזקות אותם. הדבר הבא שזה קורה עם החומצת שומן, זה שובר למערכת הדם, עובר לזרימת הדם, ומשם זה מגיע, דבר ראשון, זה משרת בתור הקשר בין כל מיני organs,
איברים.
כל מיני איברים למוח, זה עוזר להפחתת דלקות ולמערכת החיסון. איך זה עובד? זה הולך מאוד מסובך, אבל זה ידוע שזה קורה. ידוע שיש קשר ישיר בין א' לב'. עכשיו, יש דברים, יש דרכים לפגוע במקרוביום שלך. אתה יודע, יכול לנחש מים? יודע מים?
אלכוהול.
אלכוהול, ממש מעט, אבל לא מספיק.
אוכל.
יש פרוביוטיקה ויש...
לא זוכר את השני, מה השני?
אנטיביוטיקה.
אנטיביוטיקה, אוקיי.
אנטיביוטיקה, דבר...
דיברת על זה לפני זה?
לא,
אוקיי.
דיברתי על פרביוטיקה.
אוקיי.
יש פה המון מושגים, זה קצת
אז
מסובך.
אז מה ההבדל בין פריביוטיקה לפרביוטיקה?
פרוביוטיקה זה החיידקים עצמם, פרביוטיקה זה המאכל של החיידקים.
אוקיי.
סבבה. עכשיו יש אנטיביוטיקה. אז חבר'ה, אנטיביוטיקה, שלא תבינו שזה משהו לא טוב, זה משהו נהדר, שהציל את האנושות מהמון מחלות, אבל מה זה עושה? זה הורג המון המון חיידקים שנמצאים בתוך המעי.
הוא הורג חיידקים, טובים ורעים.
בדיוק, הוא פשוט, זה כמו ניוק, פשוט בא, הורס הכל. אז זה מציל מהמון חיידקים רעים, אבל כמו שראינו, יש קשר ישיר בין החיידקים האלה לנו, למצב רוח שלנו, למחלות נפשיות, לטיפול של הגוף. אז ברגע שאתה פוגע בהם, אתה פוגע בעצמך.
כן.
זה למה אנשים שלומדים את כל הדברים האלה, כל הזמן מבליצים לא לקחת אנטיביוטיקה על כל דבר. אם זה לא נחוץ לגמרי, לא צריך לקחת.
כן.
דבר הבא שממש ממש משפיע לרעה, זה מאכלים עשירים בפחמימות מזוקקות, או פחמימות מעובדות, refined carbohydrates.
פחמימה מעובדת.
כן, מעובדת. דברים כמו סוכר לבן, לחם לבן, אורז לבן, ממתיקים, כל זה, זה פשוט מאכלים שעושים את המקרוביום. ודבר הבא, אני בטוח שירי יכול לעזור לנו עם זה, זה חוסר שינה.
אופה.
כי גם למקרוביום יש מקצב צירקדי, circadian rhythm, איך אומר זה בעברית?
אין מושג.
בעצם צירקדי. אתה יודע להגיד מה זה?
זה, יש עניין של ה-24 שעות, ש... אוקיי, אז שנייה. יש 20... הגוף שלנו יש בהם...
נראה לי גם יאיר עלו לראש.
יש, לא, יש שני מנגנונים של, של שינה בגוף, שזה בעצם שעון שיודע כל 24 שעות מתי לישון ומתי לא. ובנוסף, יש דברים בגוף שיודעים בעצם, שנצברים, וגורמים לך לרצות להיות, ללכת לישון. אז שני הדברים האלה, בדרך כלל הם מסתנחרנים, ואתה רוצה ללכת לישון. אחד מהבעיות זה שאתה נגיד בג'טלג, מה זה ג'טלג? זה שהשעון שלך נמצא בסנכרון, אבל זה לא הזמן, אז הכל שם משתבש. זה בגדול.
בגדול, בדיוק. זה בדיוק זה. זה בדיוק השעון הביולוגי הפנימי שיש לכולנו.
כן.
שמן הסתם, אנחנו רואים את זה על עצמנו, מתי אתה נהיה עייף, מתי אתה לא עייף. אבל גם המקרוביום של הבקטריות, בגלל איך שאתה מתנהג ואיך שהגוף מתנהג, זה קשור ישירות אליהם. אז ברגע שאתה לא ישן כמו שצריך, לא ישן מספיק, יושן בשעות אחרות, ג'טלג, זה משפיע ישירות עליהם, מלא מלא סטרס, ומתחיל להרוג המון המון בקטריה, ומפרק את האיזון.
כן.
עכשיו, כשאני אומר פרוביוטיקה, בדוק להרבה אנשים עלה לראש, כל התוספות פרוביוטיקה. סבבה? כל הקפסולות האלה שאפשר לקחת. חברים, תוספות פרוביוטיקה זה תעשיית מולטי מיליארדרית, שזה סוג של אחד התרופות שאתה יכול לקנות בלי מרשם.
כן.
ומן הסתם שהמטרה של התעשייה הזאת זה למכור לך
כמה שיותר.
כמה שיותר. אבל דווקא מחקרים ישראלים, מחקר של מכון ויצמן ובית החולים סורסקי, הוכיח שרוב התוספות האלה זה או לא עושה כלום, או בכלל לא טוב, ובמעט מאוד מהפעמים עוזר.
וואלה.
כן. כי זה יכול להוציא את המקרוביום מאיזון, זה יכול... אוקיי, בוא נעשה קצת סדר. אז במחקר שהם פרסימו בספטמבר של 2018, במגזין בשם סל, שמשתבר שהוא כאילו מגזין מאוד מתקדם לדברים של מחקרים ורפואה, הם הוציאו מחקר שהם לקחו 25 אנשים, ול-15 מהם הם חילקו ל-2, לחלק הביאו כדורים של 11 זנים של פרוביוטיקה, ולחלק הביאו פלסיבו. וככה הם יכלו לראות ממש מה קורה עם מה. אז המחקר הראשון היה שפשוט נותנים להם את הפרוביוטיקה, והבינו שאנשים מתחלקים לשתיים. באנגלית הם קוראו לזה או resistant, או persistent, או resistant. Okay. בעברית הכי קרוב שמצאתי לזה, זה היה או מתמיד או עמיד. מה זה אומר? חלק מהחבר'ה ממש הצליחו להריח את הבקטריות החדשות, וחלק מהחבר'ה פשוט פלטו אותם החוצה.
כן.
לא רצו לקבל אותם. אז גם פה אמרו חבר'ה, אחד טוב לכולם הזה של הפרוביוטיקה לא באמת עובד. לכל אחד מאיתנו יש איזון מאוד שונה של אלפי זנים שונים. זה פרוביוטיקה זה משהו שצריך לעשות לכל בן אדם.
זה מאוד אינדיבידואלי.
מאוד אינדיבידואלי. אז פשוט לקחת תרופות כאלה, לא משנה מאיזה חברה, זה לרוב כנראה לא יעבוד.
זה אותה בעיה כמו עם קנאביס.
בדיוק.
שאחד מיש חברות שמנסות, מה שנקרא, לקחת את, את הדברים הטובים בקנאביס ולהפוך את זה לתרופה במינון מאוד מאוד מדויק. כי אחת מהבעיות בזה שמאשנים את זה, זה שאתה לא יכול לשלוט במינון. Mm-hmm. ויש מינון שיכול לעבוד למישהו אחד, שלא יעבוד למישהו אחר, ויכול לעשות רע למישהו אחד ולא יעשה רע למישהו אחר. אז זה ממש מעניין. ככה.
מעניין. המחקר השני שהם עשו, זה בדרך כלל אנשים אחרי שהם לוקחים אנטיביוטיקה, מנסים לקחת פרוביוטיקה כדי להחזיר את הבקטריות לזה. אז פה זה היה מחקר שדווקא אמרו, אל תיקחו תוספות פרוביוטיקה אחרי אנטיביוטיקה. כי דווקא פה זה התפצל לשתיים, ואחד היה, או שהמי הגס פשוט חזר לאיזון בזמן הרגיל, ולחצי השני, הוא פשוט לקח יותר זמן, כי כל הזמן הכניסו בקטריות שהמאגר שלהם לא רצה.
כן.
שפשוט זה לא האיזון שלנו, זה לא הבקטריות שלנו, תציע את זה מפה, אז זה פשוט העית את התהליך.
כן.
אז לפחות על פי המחקר של, של האוניברסיטה, אם אתם רוצים יותר מידע, חבר'ה, אני לא רופא, אני לא תזונאי, אם יש לכם בעיה, אל תיקחו את ההצעה שלי.
חשוב מאוד. כל הפודקאסט הזה, אנחנו לא מומחים בכלום.
כן.
בכלום.
בכלום. אנחנו, אין לנו PhD בשום דבר, אנחנו לא זה, אבל פשוט, זה כן נושא שאני מתאמין בו הרבה, ואני...
אנחנו פשוט שני חנונים, שדברים כאלה מעניינים אותנו, ואנחנו יודעים בזה קצת יותר מולי בן אדם רגיל, וזהו.
הכי חשוב, אם אתם חושבים שמה שאני אומר רגיוני, לכו תשאלו את הרופא שלכם, הרופא ידע הרבה יותר ממני, אבל בגדול, אחרי שלקחתם אנטיביוטיקה הרבה זמן, החבר'ה במכון ויצמן אמרו, לפי התוצאות של המחקר שלהם, שעדיף לא לקחת, כי זה מאוד אינדיבידואלי, אז פשוט תחשבו על זה.
כן.
עכשיו, דיברנו הרבה על הבקטריות, על הפרוביוטיקה, על דברים מוצסים, כל מיני מחלים. אפילו לא אמרתי איזה מחלים יש מוצסים.
אני חיכיתי שדבר על זה.
וואו, שכחתי מזה. אז חבר'ה, כל מיני דברים, אם פרוביוטיקה נחשב למחלים כמו קימצ'י, דברים כמו סאורקראוט.
רגע, דבר איתם בעברית.
אוקיי.
אני לא ידעתי לפני...
סאורקראוט אנחנו בעברית. כרוב כבוש?
כרוב כבוש.
אוקיי, אז שנייה. יש פה, כי זה בדוק נושא מאוד מבלבל, כי יש הבדל בין מוצס ומוחמץ.
כן.
אתה יודע מה ההבדל?
בחומץ אתה פשוט עושה את זה עם חומץ.
אז שתי התהליכים, זה כביכול תהליכים שאנשים לפני כמה שנים היו עושים כדי לשמר אוכל בלי מקרר.
כן.
עכשיו, תהליך אחד זה להכניס, לשיר את הירקות ואת האוכל מתחת למים, כדי שרק הבקטריות שאנחנו מסוגלים להקל, הבקטריות הפרוביוטיקות, יטפלו בזה, יפרקו את זה, וזה ישמר לכמה זמן שאתה צריך.
כן.
התהליך השני זה החמצה, זה פשוט להרוג את כל הבקטריות שיש שם, וככה זה יכול פשוט להתקלקל מלא מלא זמן. אז אחד מלא בבקטריות פרוביוטיקות, והשני פשוט בלי כלום.
הורג.
הורג. אז חמוצים בחומץ, זה בלי בקטריות.
כן, זה לא...
ומוצס. אם מישהו פעם אכל כרוב כבוש שמישהו הכין בבית או דברים כאלה, אתה מרגיש כזה קצת, קצת בועות.
כן.
זה חלק מהעניין. כי מה הקטע? הבקטריות האלה, לקטובסילוס וכל מיני סוגים כאלה, הן יכולות לשרוד מתחת למים. לעומת עובש וכאלה שצריכים חמצן כדי לשרוד, אז הן באות, אוכלות את הסוכרים שנמצאים בקרוב, נמצאים בירקות או בפירות, ומפליצות החוצה, CO2 וחומצה לקטית, ופשוט הטעם של החומץ זה בדיוק החומצה הלקטית, וברגע שאתה שם המון 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 חומצה, אתה הורג את כל הבקטריות, כי ברגע שגם כשאתה מציס משהו, הן אוכלות, 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 וברגע שבנוזל נהיה הרבה יותר מדי חומצה, פשוט מתות, כי זה סוג של לחיות בשתן של עצמם. אז זהו, מחלים כמו כרוב כבוש, מחלים כמו יוגורט, אבל לא כמו, לא כל יוגורט, יוגורט ביו וכאלה. מחלים כמו בירה ביתית, מחלים כמו קימצ'י, זה משהו שאנשים מכירים פה.
מה זה קימצ'י? אני לא, כאילו אני יודע, אני מכיר את המושג, לא, אף פעם לא אכלתי, ואני לא יודע בדיוק מה זה קימצ'י.
קימצ'י זה פשוט כרוב כבוש קוריאני, שפשוט יש לו כל מיני תבלינים כמו פלפלים וכמו כל מיני ירקות שונות, אבל זה עשוי עם כרוב ממקור סיני, כרוב סיני. פשוט טעם אחר לגמרי, זה אתה יודע, זה כמו להשוות בין אמפנדה לבן סיני. כאילו שתיים כן. כזה בצק עם בשר בפנים.
אבל זה שונה.
שתי דברים שונים לגמרי.
אוקיי.
עכשיו בראש לא, אני לא ממש נזכר בעוד מאכלים שמוצסים, אבל יש עוד מאכלים שעברו תסיסה, אבל שאנחנו הורגים את הבקטריות כדי לאכול אותם, כמו למשל לחם מחמצת, קפה, גבינה, מיסו, יין. עכשיו, מה עם זה? זה לא בריא? ברגע שהרגנו את הבקטריות זה לא בריא?
לא, יש דברים אחרים.
יש דברים אחרים. אני רוצה לספר לכם בדיוק מה. אז גם דברים שעברו התססה והרגנו את הבקטריות, יש לזה המון, המון, המון דברים טובים לגוף. עכשיו, דבר ראשון, כמו שאמרת, זה חומצה לקטית. הבקטריות, בוא נדבר למשל על הלחם מחמצת, שאני גם התחלתי להכין לאחרונה, וזה מדהים. בדיוק כי אתה משתמש בשמרי בר כדי להציס את הלחם, שזה מה שגורם לו לתפוח, במקום לשים פשוט שמרים יבשים מהסופר, הם יוצרים המון חומצה לקטית. שזה מפרק משהו בשם פיטיק אסיד, חומצה פיטית. מה קדם חומצה פיטית? זה פשוט חומר שלוקח כל מיני דברים כמו, שקובל ביחד חומרים מזינים, כמו מגנזיום, סידן, ברזל, עושה פשוט כזה קלאמפ של כולם, ואתה לא יכול להקל אותם. כן. כל מיני דברים שנמצאים בלחם, שנמצאים בכל מיני מאכלים שאנחנו אוכלים, טבעית, אבל זה פשוט יוצא החוצה, כי זה מורכב מדי כדי לפרק ולהקל. חומצה לקטית, מפרקת את זה ונותן לך להקל הכל. אז ברגע שאתה שם שמרי בר בחיטה ומים, הם מפרקים את הגלוטן, מפרקים את כל הדברים האלה, ואתה יכול להקל הרבה יותר בקלות את הכל. אז גם, כמו שאמרנו לפני כן, התהליך שקורה בחוץ עם התססה, מפרק ומפשיט את כל הפחממות המורכבות, את כל החלבונים המורכבים, עוזר לך להקל את כל החומרים המזינים, ובפנים, הבקטריות שבתוכך, עוד יותר מפרקות את זה. אז אתה פשוט מפיק את כל הטוב ואת כל היופי מהלחם המחמצת. אותו דבר עם בירה ביתית, אותו דבר עם מיסו, אותו דבר עם קפה. כל הדברים המוחמצים האלה, זה נדר. אז חומצה לקטית דבר ראשון. אתה הכרת חומצה לקטית לפני כן?
כן.
כן? דיברנו על זה, פה אני...
כן, בפק קודם גם. כן. חומצה לקטית זה גם מה שמצטבר בגוף כשאתה עושה יותר, שאתה מתאמץ מאוד בכושר.
אשכרה.
כן.
נכון, בשירים.
כן.
נכון. אני לא יודע מה הקשר בין אחד לשני.
האמת שגם אני לא.
הדבר הבא, זה קצת נגענו בזה עכשיו, זה פירוק חלבונים ופחמות מורכבים. שמעתי את זה מאבא שלי, ועכשיו קראתי את זה גם כנראה מחקר שיצא במגזין, איך קוראים לו? מאוד מפורסם, מגזין דיסקאבר, תחילת 2020, שמסתבר שבמונגוליה יש את אחד האחוזים הכי גבוהים, לאלרגיה ללקטוז, 95% מהאוכלוסייה.
וואו.
אבל מצד שני, זו אוכלוסייה שאוכלת הכי, כאילו, שאוכלת בין הכי הרבה מוצרים מהחלב. מוצרים
חלבים.
חלבים. איך זה יכול להיות? איך זה מתחבר?
לא יודע.
לא יודע. אז התשובה היא, התססה, חברים. כי מסתבר שגם המונגולים אוכלים הכי הרבה יוגורט, הכי הרבה קרד, הכי הרבה גבינה. כל התהליך הזה פשוט לוקח את כל הלקטוז, מפרק אותו, ואתה יכול לאכול אותו ולהקל. אז במשך אלפי שנה, הם פשוט בחיים בקושי צריכו לקטוז.
כן.
אבל הם צריכו חומרים שעשויים מחלב.
וואלה.
אבל בגלל התססה, הוא פשוט מפרק את כל הפחמות המורכבות, מפרק את כל החלבונים המה הזה, ואתה מסוגל להקל הכל.
מדהים.
אז גם, חבר'ה, אם יש פה מישהו שרגיש ללקטוז או רגיש לגלוטן, אל תעשו את מה שאני אומר לכם, אני אומר לכם דברים שאני שמעתי. מסתבר שגם למשל אנשים שלא אלרגים אבל רגישים לגלוטן, ממליצים להם לאכול לחם מחמצת שהוצס במשך הרבה זמן. למה? כי ככל שיותר זמן מוצס, הוא יותר מפרק גלוטן, ואתה אוכל לחם, כאילו, לא בלי גלוטן, אבל עם כמות הרבה יותר מופחתת של גלוטן, עד 70% פחות.
מדהים.
לגמרי מדהים. והדבר האחרון, זה תיאוריה שלי, זה B12.
Okay.
אז B12 זה ויטמין, חבר'ה, שאני בטוח שכולם שמענו שיש להרבה אנשים חוסר B12, לאנשים טבעונים חוסר B12. ואני גם שמעתי בהרבה פודקאסטים, בהרבה מקומות, שב-12 בהתחלה, המקור העיקרי שלנו היה כל מיני בקטריות שהיו על קליפות של ירקות, למשל היה את הסרט הזה Game Changers, זוכר?
כן.
והיה את הבוסטקאסט עם ג'ו רוגן שהוא הלך להגן על הסרט שלו, ובסרט הוא בדיוק אומר את זה, שטבעונים, אם הם אוכלים מספיק דברים לא מבושלים, יהיה להם אחלה מקור לב-12, כי זה מגיע טבעית באוכל בירקות בקליפה.
כן.
אז התחלתי להסתכל על זה, ומסתבר שהמון המון מקורות שונים באמת אומרים שהמקור של B12 זה בקטריות בסילוס משהו, שזה מאוד דומה ללקטובסילוס, שברגע שהם אוכלי צמחים אוכלים אותם, וזה מגיע לבטן וזה מתחיל להתרבות, וזה יוצר B12. אז אני לא יודע אם זה קשר ישיר, אבל זה גם סוג של פרוביוטיקה, כי זה בקטריה שאתה אוכל דרך משהו טבעי, מגיע לך למעי הגס, מתרבה ויוצרת משהו חיוני לגוף.
וואלה.
אז אני לא יודע אם זה רשמי, אני לא עשיתי מחקר עם הרבה אנשים, אבל אני ראיתי קשר ישיר בין צריכה של פרוביוטיקה וב-12.
היית צריך להיות מדען, יון.
אני הייתי צריך להיות מדען. לגמרי. אז אני יודע שעכשיו דיברתי מלא ובקושי הכנסתי אותך יאיר, אז כדי לעשות סיכום של הכל, חברים, B12 עוזר לפרק מאכלים לפני שאוכלים אותם, B12. פרוביוטיקה עוזר לפרק מאכלים לפני שאוכלים אותם, מזינה למיקרוביום שבתוך המעי הגס, עוזרת לפרק מאכלים אחרי שאכלנו, עוזרת למצב רוח, עוזרת להמון מחלות שקשורות לאכילה, לשומן, למחלות לב, לחרדה, לדיכאון, לאנשים עם רגישויות לדברים מורכבים כמו פחמימות וחלבונים מורכבים שונים, זה יכול פשוט לפתוח לכם תפריט שלם. שוב, תראו רופא ותזונאי, לפני שאתם פשוט קופצים וזה.
ואומרים יון אמר.
ואומרים יון אמר. אז כאילו אני פשוט רואה, וכל דבר שאתה מציס נפח למדהים.
כן.
כאילו חבר'ה, כולנו אכלנו שוקולד, כולנו שתינו קפה, רובנו שתינו יין ובירה וגבינה וכל סוג גבינה ויוגורטים וכאילו פשוט חמוץ, אני עכשיו בדיוק מכין גם מלפפנים חמוצים, רוטב חריף מוצס, אחד הדברים, טבסקו זה מוצס דרך אגב חבר'ה.
נכון.
פשוט זה הופך הכל למדהים, אז איך אפשר לא לאהוב את זה? אז כאילו יש רק דברים טובים בפרוביוטיקה, חברים תיכנסו טיפה יותר, תסתכלו על זה, תראו כמה מחלים יש מוצסים.
ויש לי בערוץ יוטיוב סרטון על איך להכין קרוב כבוש. באמת זה הסרטון הכי מצליח שלי.
אשכרה.
כן, אם היית בא אליי לפני שנתיים ואומר שהסרטון הכי מצליח שלי יהיה על קוף כבוש,
הייתי אומר שאתה מסוגל. עם כל הדברים שעשית, עם כל הטכנולוגיה וכל הכושר, דווקא סרטון כבוש.
קוף כבוש. קוף כבוש. הכי הרבה עוקבים בזכות הסרטון, והכי הרבה צפיות.
כל הכבוד. אז חברים, אני גם אשים את בטח את הטאמל שלו איפשהו כאן. בטח זה גם מעניין, אם כל כך הרבה אנשים הלכו וזה, אני ראיתי אותו בתקופה ההיא.
כן, אז זה ממש ממש מצחיק אותי, שאני אושיית קרוב.
ויהיה גם בטח, יהיה יודע את זה, לי תמיד יש משהו מציז בבית. עכשיו למשל יש לי יין דבש, שתי קדים גדולים של יין דבש, יש את המלפפונים, היה לי קרוב כבוש, היה לי גם...
זה תחביב נהדר.
תחביב נהדר. אני גם אוהב, למשל, לקחת כל מיני ירקות שונים, לקחת קרוב וסלק וצנון ובצל ושום וזה, פשוט לרבב הכל, לשים קצת מלח, לשים בצנצנת, לחכות איזה שבועיים שלושה, וזה פשוט נהדר.
רגע, הם צריכים להיזהר עם השום.
להיזהר עם השום, חבר'ה. אני בן אדם שחולה על שום, אבל כשאתה שם את זה...
שום מוצס זה בעייתי.
זה נהיה... החריפות נהיית יותר חזקה בהרגש המציסים.
זה נהיה כחול.
וואו, זה מדהים.
שום כחול.
שום כחול. אז מסתבר שזה קשור לחומר. נכון כשאתה קצת מוח שום מחותך אותו ויצא קצת משהו דביק?
כן.
שחררתי את השם של הדבר הזה, אבל זה סוג של תגובה של השום שהוא עושה ברגע שמישהו מפעיל עליו לחץ.
וואלה.
סוג של כזה, כדי להעיף טורפים ממנו. זה ריח שכביכול חיות לא אוהבות, אבל אנחנו חולים על זה. והדבר הזה, ברגע שהוא במגע עם מים והמוצס והמלח והכל, זה נהפך לכחול.
וואלה.
אז אם אתה סתם זורק שום פנימה, לא יקרה כלום. אם אתה קצת מוח אותו ומביא לו קצת ברוזז, זה נהיה כחול, ויש אנשים עם תמונות עם צנצנת שלמה של שום כחולים. זה מדהים.
זה מגיל.
מגיל?
אין לזה טעם טוב.
יש לזה טעם הרבה יותר. כאילו, ברגע שאתה מציס, אני הצסתי שום בדברים אחרים, אני הצסתי ביצים קשות, נראה לי גם הראיתי לך את זה.
כן.
וואלה, זה יצא. מה זה טעים? חבר'ה, מי שמסתכל עליי מוזר, תתאמו ודברו איתי. וכל השומים ששמתי שם, אחרי איזה שבועיים שלושה, נהיים כחולים. ואתה אוכל אותם אחרי זה.
לא יודע, אני שמתי עם הכרוב, וזה היה מגיל.
לא, עם הכרוב זה היה נורא. עם הכרוב זה היה נורא.
כן, אז כרוב, כבוש ושומים, לא חכם. איזה פודקאסט מוזר, מן, אנחנו שיקורים מבירה אחת.
וואו, תקשיב, זה מה זה עלה לי.
אנחנו מדברים פה על שומים, לא יודע מה קורה פה, אחי.
אין לי מושג עם מה שאמרתי, היה הגיוני. משהו, חבר'ה, משהו שקורה מלא לי ולהעיר, בפודקאסטים האלה, אנחנו מסיימים פודקאסטים ואומרים, וואי, זה לא יצא טוב, וואי, הייתי מה זה אאוט, וואי, זה... מסתכלים על הפודקאסט אחריך, וואי, מעולה.
היה אחלה פרק.
היה אחלה פרק, היה מעניין.
כן, אני כל פעם שולח, אני רואה את הפרק שיון מעלה ליוטיוב, ואני כאילו עורך את זה לפני שזה עולה, וכאילו את הטקסט וזה, ואני רואה את הפרק, ואני כזה, יון, אחלה פרק. וזה מפתיע אותי כל פעם מחדש, שזה פרק שוואלה, האם הייתי מישהו שסתם מאזין, זה היה מעניין אותי.
אשכרה.
כן.
חבר'ה, למה אתם לא מזינים יותר? למה אנחנו יותר עוקבים? לא כי
כן, זה באמת משהו מאוד מאוד מעניין ומאוד כיף, זה עולם נהדר. יון התחיל לדבר איתי על זה לפני שטסת לארצות הברית.
התחלתי להיכנס לזה חזק לפני איזה שנתיים שלושה.
כן, וזה ממש משהו נחמד. זה תחביב כיפי והוא טעים ובריא.
לא לקח הרבה זמן, מוסיף המון המון לתזונה שלכם, פותח לכם עולם חדש לקולינריה. זה אחלה תוספת למלא מלא מאכלים. אם אתם עושים רטבים, זה מדהים. וכן, זה לא לקח שום מקום במטבח שלכם, זה אחלה דרך לשמר ירקות, למי שכאילו יש לו דברים שמתחילים להתקלקל, וזה טעים רצח.
יאללה, מגניב.
מגניב, מגניב.
כן, כן. מה עוד יש לך להגיד לפני שאנחנו מסיימים את הפרק? יש לך משהו מעניין להגיד?
חבר'ה, שאולי, אני עדיין לא יודע איך כל הנושא הזה עבר היום, אבל כל הקטע של צבע פרוביוטיקה זה דברים שאני אחזור אליהם, אני כבר אומר את זה עכשיו. אתם תשמעו עוד דברים יותר ספציפיים.
יש פק מספר 25. האם סנודן אכל פרוביוטיקה והפצה מתקפת סייבר בעקבות זה? זה סוג של סיכום של יון.
הכרוב הקבור שהפך את סנודן. זהו, לדעתי, כאילו זה פשוט נושא מדהים. זה נושא שצריכים לדעת עליו יותר. כי זה גם משהו שמחזיר אותנו לטבע שלנו.
כן.
לכל דברים, שתי משפטים האחרונים שאני אגיד לגבי עניין, שבאמת כל התעשייה של קאנינג, איך אומר זה?
קאנינג? מה זה קאנינג?
כאילו, לשים דברים בפחיות.
אוקיי.
כל התעשייה של למכור דברים בסופר, דברים שלא התקלקלו מלא מלא זמן, פשוט הרגו את כל הבקטריות האלה, ואנחנו יצורים שכמו שאמרתי לפני כן עם המקובם שלנו, צריכים ורגילים לצרוך הרבה בקטריות כל הזמן. אז המון, ידוע שהמון מהבעיות שמגיע לנו היום של, 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 אוביסיטי, של, סכרת, מאוד מאוד קשורות למיקרוביום של הבטן, וזה אחלה דרך להחזיר את מה שטבעי לנו, את מה שאנחנו צריכים ומה שהגוף צריך. כן.
יש דרך לקנות דברים מוצסים בסופר?
בסופר מאוד 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 קשה, אלא אם כן אתה באמת הולך למישהו שמכין את זה ומוכר את זה בחנות משלו. אני יודע שדברים כמו אקטימל וכל מיני יוגורטים ביו, או קימצ'י שעדיין מוצס. אני, באמת שלמשל קימצ'י אני יודע שאני ראיתי בשוק הקרמל במקומות כאלה, אבל פשוט להכין את זה בבית, זה כל כך קל.
זה קל בטירוף.
אתה צריך צנצנת וירקות שאתה בכל מקרה קונה, וזהו.
כן.
מלח ומים, זהו.
זה, וזמן, זהו. כן. כן. כאילו זמן שזה לא לעבוד על זה, הזמן של לחכות. כן.
אז כאילו, זה הדבר הכי זו ליצור, מאוד כיף לצרוך, וזה פשוט עוזר לך כל כך, אז כאילו אין סיבה שרוב האנשים לא... חבר'ה, ומי שמעוניין ורוצה מתכונים ורוצה כאלה, דברו איתי, יש פה את האינסטגרם שלי, מופיע כל מיני פעמים במהלך הפרק.
ויש גם למטה.
יש גם למטה, ומי שמעוניין פשוט כנסו פרמנטינג ביוטיוב, ויש כל כך הרבה רוצים שמדברים על זה, זה קל, זה מהיר, זה זול, זה כל כך בריא.
יאללה, קול.
יאללה.
ובנימה אופטימית זאת, נגעתי משהו במיקרופון. כן, נגעתי. שנייה, אז רגע. ולמה אופטימית זאת, יון? חושב שכדאי לסיים את הפרק.
נראה שכדאי.
היה פרק מעניין, היה פרק מוזר, אני מודה, אני שיקור.
אני גם.
וזה מצחיק אותי, למרות שאני לא צוחק.
בוא נחזור לגדלים רגילים.
כן, חצי ליטר בירה, אנחנו כבר לא בגיל. איפה הימים שהיית שותה 3 ליטר?
וואו, ימים שהייתי מסיים כאילו ליטר וחצי וודקה בכיף.
ליטר וחצי וודקה?
דוד, זה קרה. במסיבות שהיינו הולכים בסוף המסלושי וכאלה, אחי, כן. ליטר וחצי, לא בשלוק אחד. דוד, הייתי מסיים בקבוק יין שלם בשלוק אחד, ואז ממשיך לשתות במשך הערב.
וואי, וואי, וואי.
חייל, מה אני אעשה? 100 קילו, מה אני אעשה?
גולני. מה אני אעשה?
הייתי שותה ככה הרבה לפני גולני. אז חברים, בנימה אופטימית זאת, בפעם השלישית, פרק אחרי פרק יאיר.
כן.
אז תודה שקשבתם עד לכאן, פרק מספר 16 של פודקאסט בוא נדבר דוגרי, הפודקאסט שבו אני ויאיר מדברים.
דוגרי.
יאללה ביי.
סלמת, חברים. אני מת, אני מת. לא שותה.
What the fuck, man?
לא מזמין אותי. חצי ליטר לא מביא יותר בחיים. אני זקן כבר. טוב, יאללה, אני מחבא, ביי.
דוגרי! Yeah!